טוב, ערב טוב. אני אחלק את השיעור לשניים. נעסוק בהתחלה בנושא שעושה לרבי ג'ק ימיד, שהוא בעצם הרחיב ופיתח מפלס שני במצוות שופר, והגישה הזאת שעושה לרבי ג'ק היא גישה אופיונית. אפשר לומר שעושה לרבי ג'ק הרחיב את החשיבה הבריסקאית מעולם הטכני של אנשים ונזיקים, והוא פרש לתוך עולם של מועד. שבעצם אותם קטגוריות ואותה חשיבה, הוא בעצם חלה מהפכה. בעולם הבריסקאי, בעולם הלמדני, לא התייחסו למסכת מועד כמסכת רצינית. למדו בבא בסרא, בבא מציעא, כתובות, קטן, מי לומד מועד, זה רב שצריך לדעת את ההלכות ולהסמכה. אבל לא השקיעו במסכת סוכה, ולא השקיעו במסכת מגילה, ולא השקיעו במסכת... מסובבשק הביא את כל התובנות וכל הגישות המתודיות שלו מעולם העשיר והמאתגר של אנשים ומזיקים לעולם של המועד, והוא פיתח תובנה. תובנה שלו הייתה שיש מצוות שלמרות שיש להם פן מכני, למשל נטילת לולב, איך אני מקיים נטילת לולב, ואני מרים את הלולב, יש אלמנט אחר חווייתי, אפשר לקרוא לזה, ואפשר להוכיח שהאלמנט קיים כל מיני הלכות. זו לא סתם אמירה מחשבתית, אלא יש להוכיח. למשל, לקיחת לולב היא לא רק מעשה נטילה, מכנית, פיזית, להרים את הלולב, כפי שהגמרא אומרת, מדאג ונחת ליה, הוא גם בא להלל ולרצות. מי שלוקח את הלולב, דרך הלולב הוא נותן לקדוש ברוך הוא סוג של הלל אחר. והראיה שהרייבד בתחילת פרק שלישי פוסע לולב היבש בגלל הפסוק, אז מה חיישלמי, לא אמיתים יהללויה ולא כל ידי דומה. הנה, רואים שיש דין הלל הלכתי בלולב, ואי אפשר להלל את הקדוש ברוך הוא עם משהו שהוא מת, ומאלה, רואים שבלולב, מעבר ללקיחה, יש את הפן הנוסף, את ההיבט הנוסף של הלל וריצוי. או דין אחר, הדין של מצווה הבא בעבירה, תחילת פרק שלושי בסוכה, וכאן ראשונים, הדין הזה שייך רק בקורבנות, או במצוות שבאות להלל ורצות. זאת הסיבה שאם בעיה של מצווה הבא בעבירה במצא, במצוות אחרות, כי המצוות האלה הם רק מעשה אכילה, ונטילת לולב, מעבר לנטילה, יש גם את הפן השני. אני רק נותן את זה כאיזה רקע לחשיבה של סולובייצ'ק. וסולובייצ'ק הבין שבמצוות שופר, מעבר לתקיעה, שאני משמיע קולות, תקיעה, תרועה, שפרים, לא משנה, יש גם סוג של תפילה. התקיעות, הקולות, משנות את התפילה. והוכיח מכמה ראיות, אני אציג שלושה, ואז החלק השני שהוא לא התייחס אליו, לדעתי, איך? מה התקיעות מוסיפות? סולובייצ'ק דיבר במונחים הלכתיים קלאסיים, שהשופר היא לא סתם מצוות תקיעה, אלא גם תורמת, משנה, מעצב מחדש את התפילה. השאלה איך, לדעתי, הוא לא התייחס, ואני אשמיע. כמובן, אני מתחיל לתעניין בשאלה הזו, כי התורה בשופר לא משתמשת בשם פועל, בוורב. בכל מצווה יש ולקחתם לכם ביום הראשון. בערב תאכלו מצות. בסוכות תשבו שבעת ימים. לכל מצווה יש מילה, מילת פועל שמגדירה אותה. בשופר רק התרועה מופיעה. התורה אף פעם לא כותבת והברתה, והראיותה. המילים האלה מופיעות בתורה, אבל לא בקשר לראש השנה. כדי כל מיני גזירות הכתוב, משל להעביר, מי עובר, מי תהילה בעת שרה, פרשת בלותך. הפסוקים היחידים בראש השנה, בקשר לראש השנה, זה יום זיכר, יום תרועה וזכרון תרועה. פנחס ואמו. יום תרועה. זה כבר מתחיל לתת לנו לחשוב שהשופר היא לא רק איזה פעולה, כי התורה בכלל מתעלמת מהפעולה. היא לא אומרת, תתקעו בשופר. התורה ידעת תמיד, תתקעו בשופר. ותכתב מחצצות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. הראיותם מחצצות. התורה יודעת להגיד הראיותם, תתקעו. אבל בראש השנה היא משתקת. היא לא מתייחסת לפעולה. סימן כבר שיש אלמנט אחר, הבית אחר לשופר.
תהילים יש תיקון.
מה?
תהילים, יש
תיקון. ברור, ברור. כן, ברור, ברור. כן, נכון, נכון. אבל הוא לא מופיע בתורה. אוקיי. סולובייצ'ק הביא שלוש ראיות שהשופר היא לא סתם פעולה מכנית, אלא שהיא תורמת ומשתתפת בתפילתי. ראיה ראשונה מגמרא בחובב מ"א, וזו גמרא מאוד מאוד חשובה לי, כי אני זוכר שהתחלתי בשיעור של סולובייצ'יק. חזרתי לישיב אוניברסיטה ב-86, נכנסתי לשיעור של סולובייצ'יק. לצערי, הוא הפסיק לתת שיעורים אחרי חצי שנה. הוא היה חולה מדי, זקן מדי. אז אני תמיד ככה בטראומה שפספסתי אחד מהגדולים מ-500 השנים האחרונות, ופספסתי אותו באיזה 5 שנים. זה שפספסתי את החסם סופר ואת וילמגרם, בסדר, נותניה 300 שנה. זה שפספסתי את סולובייצ'יק, תמיד ככה לוחץ עליי. אבל אני זוכר, נכנסתי לשיעור ביום ראשון, למדנו יחד את הגמרא הזאת בראש השנה חפף, הוא שאל ביידיש שלו, נו, מי הוא עשה סברה? למי יש סברה? אני הייתי ככה צעיר בשיעור, ולגשתי שיש לי סברה, אבל לא הרמתי את היד. חבר שישב בידי, אני לא אזכיר את שמו, הוא רב גדול היום, הוא הרים לי את היד, ממש מפרצו של סולובייצ'יק. סולובייצ'יק מסתכל לה, נו, אמרתי את מה שאמרתי, הוא אמר לי, נו. אז כל אחד מדפיס את התורה שהוא קיבל עם סולובייצ'יק, בספר שלי, תורת הרב, כתוב, נו. דף אחד, נו. כמובן, לא אספתי הערות כי פחדתי. אבל למד את הגמרא הזאת, אני משנה בדף חפה ומן א', אומר, כל השפרות כולם שירות, חוץ משל פרה, מספר ראשון, נשו כרח. הגמרא מעדכנת את המשנה. למה שופר של פרה פסולה? כן, הרי זה השופר הכי ישיג והכי פופולרי. לך החוצה, קח את הפרה, קח את הקרן, זה הכי קל. במקום לחפש שופרות, בהרים ובסלעים, קח את הקרן של הפרה. אז בהגמרא יש עדכון. מה אומר אולה? דברים מפורסמים, שורה שנייה. אולה אמר, היינו תיימד רבנן, רבנן של המשנה שפוסלים, כדי רב חיסדא. אמר רב חיסדא, מפני מה אין כהן גדול, נכנס בבגדי זהב, שורה שלישי, מספר ראשון, לפני ולפנים, לעבוד עבודה, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. לא מתאים להזכיר את אבנותינו בזמן שאתה ניגש לפני ולפנים. זאת הסיבה שהוא מפשיט בגדי זהב, ומתלבש בבגלי לבן, ומאותה סיבה אנחנו נרתעים לתקוע בשופר של פרה, כי פרה, עגל, מה זה בראש השנה להזכיר חטא עגל. אז לא רוצים פרה, לא רוצים זהב. שואלת הגמרא, נו, אבל הכהן מסתובב בבגדי זהב כל יום. זאת שאלת הגמרא בסוף. שורה שנייה לקראת הסוף, מספר אחד, ויקח בגדי זהב מבחוץ. אם יש רתיעה מבגדי זהב, אז למה מסתובבים? למה לובשים בגדי זהב כל ימות השנה? ואז הגמרא מקבילה. כל הרגישות הזאת לא להזכיר חטא עגל. כל הנושא של אין קטגור נעשה סנגור, זה רק מי שעומד בפנים. אם אתה בחצר החיצוני, בסדר, זהב, עגל, לא משנה. אבל מי שניגש לקודש הקודשים, עומד בפני הארון, ביום הכיפורים, במקום שאסור להיכנס, שם צריכים להפגין רגישות יתר. אז בחוץ, בגדי זהב בסדר. בפנים, אין קטגור נעשה סנגור, כהן גדול בגדי לבן. נו, עכשיו נשאל אותה שאלה. יש לנו את הגדרים. בחוץ, זהב, עגל בסדר. בפנים, עגל פרה לא בסדר. שופר, איפה תוקעים שופר? בחוץ, בבית הכנסת, בבתים, בבסיס, בית חולים. אף פעם לא תוקעים שופר בקודש הקודשים. אז למה פוסלים של פרה בגלל אין קטגור נעשה סנגור אם זה בחוץ? אז כאן יש אולי אחד מהביטויים הכי חשובים וגם מעניינים וגם עסיסיים של ראש השנה. אני זוכר את הביטוי הזה של סולובייצ'יק. כיוון, אומרת הגמרא בסוף, דלזיכרון הוא כי בפנים דם. כיוון, דלזיכרון הוא השופר, המטרה של השופר, להיות נזכר לפני השם. נזכר לפני השם זה תפילה. להיות נזכר לפני הקדוש ברוך הוא, יום הזכרונות. מכיוון שהשופר הוא לזיכרון, לא סתם תקיעה מכנית, אלא סוג של תפילה. כל התפילות שלנו זורמות דרך בית המקדש, עולות לשמיים. ומילא, מי שתוקע בשופר, מתפלל. שמתפלל, כאילו נמצא בפנים. ועל פי ההלכה, אסור לו להזכיר חטא עגל על ידי תקיעת פרה. תחשבו קצת על עוצמת האמירה הזאת. מדובר בקודש הקודשים, מקום שאסור להיכנס אליו כל השנה, רק פעם בשנה ורק כהן גדול אחרי שתעורר במקווה 5 פעמים ונפרש מאשתו שבוע. מקום כל כך קדוש, אבל אנחנו הולכים שופר, כאילו אנחנו נמצאים בתוך קודש הקדשים, ביום ראש השנה, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מוגבלים עם אותן מגבלות של כהן גדול ביום הכיפורים. כמו שכהן גדול עשו לו בגדי זהב, דווקא בקודש הקדשים, גם הבת תקיעה פה וכולנו עשו להזכיר חטא רגל, כי כולנו עומדים בפניו בראש השנה בתקיעת שופר, כי התקיעה היא סוג של זיכרון או תפילה. זאת הראיה הראשונה של סולרית שקיבי, להוכיח שתמון בתוך השופר, הלכתי. זה מה שאפיין את הסולרית. כל מה שהוא אמר, מעוגן הלכתי. יש לו עוגן הלכתי, מבוסס הלכתי, לא סתם שולף מושג. כל צריך לנבוע מהמערכת הלכתית. זה הוכיח הלכתי שהשופר של פרה פסול, בגלל שעל פי הלכה, תוקע בשופר מתפלל ועומד לפני הקדוש ברוך הוא. כן. זה רק לגבי שם, כן.
למה אין איסור להתפלל עם
תכשיטי זהב? למה אני יכול להתפלל עם תכשיטי זהב? התשובה היא פשוטה, כי זה לא חפץ של מצווה. אסור להכניס, אסור לטמא, אסור לקלקל את החפץ של מצווה, בגדי כהן, בגדי כהונה, שופר, עם איזה תזכורת של אגב. זה שאני מביא איזה דיזיינר סוט, איזה בגע שכתוב לו אגב, בסדר, זה לא חפץ של מצווה. אסור לעשות מצווה, אין קטגור נעשה סנגור. את הבת שלך הוא לא סנגור. כן, אבל הוא לא סנגור, הוא לא בא לזכות אותך, הוא לא חפץ של מצווה.
חזנים ראש
היום כיפור, אני אצוק. אוקיי, הראיה השנייה של סולובייצ'יק, שיש דין תפילה, יש גדר של תפילה, הבית של תפילה בשופר, זה עיצוב השופר. האם תוקעים שופר פשוט, או שופר כפוף או כפופה? ספרי לי. אז יש מחלוקת במשנה, לא ניכנס לתוך המחלוקת, ובתוך פסק הלכה, יש מנהגים שונים, אבל מה עומד מאחורי המחלוקת? אז קודם נראה את המחלוקת מספר 2. אמר רב לוי, מצווה של ראש השנה ויום הכיפורים בכפופים. אז לפי רבי לוי, שופר ספרילה. והתנן, יש משנה שופר פשוט. אז הרי דברי רבי לוי נוגדים את המשנה. ואת הגמרא, יש משנה הפוכה. יש משנה של פשוט. הוא דאמר כי הייתה נתניה, רבי יהודה אומר, בראש השנה בשל כפופים. בסדר, יש מחלוקת תנאים. משנה אחת פשוט, משנה אחרת כפוף. למה? מה ומה? למה כפוף ולמה פשוט? אז אומרת הגמרא במאי כמפליט. שורה שלישית לקראת הסוף. מר סבר בראש השנה כמה דקאיף אינשטייטי תווי מעלי. עדיף להתפלל תפילה כפופה. נסביר מה זה תפילה כפופה. המכיוון שהתפילה כפופה עדיפה, גם השופר צריך להיות כפוף. מר סבר כמה דפושין אינשטייטי תווי מעלי. עדיף להתפלל בצורה פשוטה. ממילא גם השופר יהיה פשוט. חלק, לא כפוף, לא ספורים. מה זה תפילה כפופה או תפילה פשוטה? קשה לדעת, יש ויכוחים בראשונים. אני הייתי אומר שתפילה פשוטה זה תפילה ככה תמימה, פשוטה, בלי כל מיני יומרות ומחשבות ותחכומים, אני אומר לפי הקדוש ברוך הוא ואני צועק ואני שופך את ליבי, בתפילה כפופה, אז אני חושב על כל מיני כוונות, צירופים ופירושים, ויש שני ערוצים, יש שתי דרכים להתפלל, להופיע לתי הקדוש ברוך הוא, בצורה פשוטה, כתינוק, יש אחד מהגדולים, רב עמיטל, תמיד ציטט אותו, אחד מהצרפתים, מאה שלוש, זה הרש מכינון, המלוץ לכל עולם להתפלל כמו תינוק. מה זה בלי ציפיות, בלי חוכמות, בלי דרישות, רק לבוא לתי הקדוש ברוך הוא ולהגיד, תתה, נצטרך אותך. מצד שני, יש כוונות, ויש רמזים, ויש מסורות, ויש פשטים, אז בסדר, תפילה כפופה, תפילה פשוטה. ברש"י יש משהו אחר, נסתכל ברש"י, Rashi מבין קצת אחר. Rashi מספר 3, מעסק תפילה כפופה, כפופה תנוחת האדם. שאני אתפלל עם פניי כבוש בקרקע. Rashi אומר, בתפילה פניו כבושים בארץ, למה זה טוב? אז גם כן הייתי חושב, מה זה תפילה כפופה שאני מחופף את גופי, אני מפגין ענווה וכפיפות לקדוש ברוך הוא. לא Rashi חושב, אם אני מסתכל על האדמה, אני מתחיל לחשוב על אדמת קודש, אני מתחיל לחשוב על הר הבית. Rashi אומר, פניו כבושים לארץ, צפי עדיף, משום, מצטט פסוק בשלמה, שכל התפילות שלנו זורמות דרך הר הבית, וכמובן בראש השנה הר הבית חשוב, כי זה מקום עקידה. אז בראש השנה עדיף, אם אני מתפלל במודיעין, בחשמונים, לא אסתכל על הסביבה, אסתכל על האדמה ולחשוב, הנה, אם אני ממשיך עם הקו הזה, נגיע לירושלים, זה נגיע להר הבית, מקום עקידה יצחק. בסדר, זה מה שרשי מסביר, תפילה כפופה. מה זה תפילה פשוטה? עמוד הבא, כמה דפושלין יש עדף תפי, שוב פעם, לא תפילה פשוטה ותמימה וילדותית, אלא חשופה, גלויה. במקום לקופה ולהסתיר את עצמי, אני פותח את עצמי, יוגה, אני פותח את עצמי בפני הקדוש ברוך הוא, ניסה לבבינו על כפיים אליל בשמיים. אני לוקח את הלב, שם אותו ביד, הנה הקדוש ברוך הוא, קח את ליבי. אני לא מסתיר, אני לא מחסה, אני לא אותם את עצמי. הנה, החלום של כולנו, השיפה של שלנו, לקחת את הלב ולשים את זה על כפיים. ניסה לבבינו על כפיים אליל בשמיים. בסדר, לא חשוב כרגע מה זה בדיוק תפילה כפופה ומה זה בדיוק תפילה פשוטה. אבל האמירה של הגמרא היא שכל תנא ייצב את השופר לפי סוג התפילה שהוא רק כסוג הכי טוב, הכי איכותי. הוא חשב שתפילה כפופה עדיף, ואז הוא ביקש, דרש שופר כפוף. הוא חשב שתפילה פשוטה עדיפה, אז הוא דרש שופר פשוט. היכן שמענו בהלכה שנעצבים את החפץ של מצווה לפי סוג התפילה? מה יש? צורת מצא? חייבים לעצב את המצא לפי התפילה המתבקשת. חייבים לקחת לולב כפוף. כי לולב כפוף בדרך כלל פסול. לולב כפוף כדי שהתפילה תהיה כפופה. השופר הוא המצווה היחידה שכל אחד לשיטתו. כמובן, יש מחלוקת, אבל כרגע, מבט על, בלי להתייחס למחלוקת הספציפית, אני דווקא בוחר שופר שמשקף את תנוחתי בתפילה, וכמובן התפילה שצריך לצאת ולהתפתח מהתנוחה הפיסית. היה שנייה של סולובייצ'יק שהשופר היא לא סתם השמעת קול. השופר בא להשתתף בתפילה, לשפר את התפילה, לשנות את התפילה, להוסיף טון לתפילה. מילא אני רוצה איזה יחס והקבלה בין התפילה, בין התנוחה הפיסית שלי לבין צורת השופר. ואם התפילה הכפופה עדיפה, ניקח ספורילה. אם התפילה הפשוטה עדיפה, אז ניקח פשוט. כל אחד לשיטתו. ראיה ראשונה, המגבלה של פרה. שאסור לתקוע קרן של פרה, בגלל אין קטגור נעשה סנגור, דבר שרק מטריד אותי בקודש הקודשים. השופר נחשב, כיוון נעמד בקודש הקודשים, למה כיוון לזיכרון או כיוון לדמי? ראיה שנייה, צורת השופר. ראיה שלישית זה לשון הרמב״ם. כן. לא בדיוק תפילה. לא בדיוק תפילה. אבל שוב, במהלל יש דרישה ויש צורך שהלולב תשקף את ההלל. ואז לולב היבש פסול, כי זה דבר מת, ואי אפשר שמת יהלל את הקדוש ברוך הוא. אבל העניין של תפילה כפופה ופשוטה לא מגיע ללולב. כנראה שזה לא כל כך מחובר לתפילה, זה יותר מחובר להלל, שבמקרה אנחנו מאחדים ומשזרים בתוך התפילה. סולובייצ'יק מאוד אהב את הרמב״ם, כי הרמב״ם מאוד מסודר, מאוד מדוקדק, כשהוא כותב הוא מקפיד על לשונו, שהרמב״ם הגדיר את מצוות שופר, מספר 4, הלכות שופר ולולב, פרק א' הלכה א', מצוות עשה של תורה, לשמוע כל שופר. לשמוע תורת השופר, סליחה, לשמוע. הרמב״ם הגדיר את המצווה כשמיעה, וכתוצאה מכך אנחנו מברכים לשמוע כל שופר. המצווה היא לא תקיעה, המצווה היא לשמוע, וזה משליך על הרבה הלכות. רב סולובייצ'יק הבין שלא המצווה הייתה בעיקר מעשה מכני, אז המצווה הייתה מוגדרת כמעשה תקיעה, והברכה הייתה לתקוע בשופר. אבל המצווה היא הפנמה והזדהות ושמיעה ברגע שזה חלק מהתפילה, אני שומע ואני מפנים את השופר, אז גם הוא משתק בתפילה, גם אם אני לא בעצמי תוקע או גם יוצא בגלל שומע כעונה. אז לפי רב סולובייצ'יק, זה שהרמב״ם העביר כל הכובד וכל ההגדרה מתקיעת שופר לשמיעת שופר, סימן נוסף שהשופר בא לשנות את התפילה ולהשאיר את התפילה. סולובייצ'יק הביא ראיות נוספות, אנחנו נסתפק בשלוש ראיות. עד כאן דברי רב סולובייצ'יק. השופר זה לא רק מצווה טכנית, יש פן נוסף, יש אלמנט נוסף של תפילה. מי שלוקח שופר ותוקע ושומע, התפילה משתנה. השאלה איך? זה רב סולובייצ'יק לא הסביר. אז אני אתן שני הסברים. שני הסברים נוגדים. אחד סותר את השני, וכמובן ביחד יוצרים איזה פרדוקס שבעצם עומד כממשק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בראש השנה. מצד אחד, אדם עומד ביום הדין בפני הקדוש ברוך הוא, ספרי חיים ומתים פתוחים לפניו, מחפש איזה קול אמיתי, מחפש את האמת כל השנה, ותהר ליבנו לעבדך באמת, השיר המפורסם האהוב של רם איטל וישב באמצע, ותאר ליבנו לעבדך באמת. אבל אמת לא נמצא בזירה שלנו, בזירה האנושית. אני זוכר אחד מהשיחות של רם איטל אהב לתת ביום הכיפורים בנעילה, הוא היה עומד שם והוא היה בוכה ומתחנן בפנינו להתפלל, והוא אומר, קרוב השם לכל קרוב, לכל אשר יקראו באמת. מי כבר יכול לגשת לקדוש ברוך הוא עם אמת? אין לנו אמת. איך ניגש אליו? הקדוש ברוך הוא רק יקבל את תפילתנו האמיתית. ואז אני חושב, רוב השיחות, רוב האנשים היו ממשיכים ומכוונים את השיחה הזאת, אבל תתעזרו, תתאמצו, זה יום הכיפורים, זה סוף היום, צמתם, אולי תמצא איזה נימד, נקודה של אמת, ותביא את זה לקדוש ברוך הוא. ואתה אמר לנו, אין לנו אמת. אבל יש נתיב אחר. קרוב השם לנשברי לב. אם לא נצליח לגשת אליו עם האמת שלנו, כי אין לנו אמת, רק תביא את הלב השבור שלך. ואז הקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתך. הוא אומר לנו שאחרי השואה ואחרי מה שקרה במלחמת יום הכיפורים שהישיבה ספגה ממש טראומה של שמונה שלא חזרו, הוא היה בוכה וזכר את התלמידים שיצאו מבית המדרש ממש ממש בתפילת יום הכיפורים, יצאו לקרב ולא חזרו. אז תביא רק את הלב השבור. אמת אין לנו, כאילו אל תזייף, אל תנסה להתחמק, אל תעשה איזה ג'סטות ואל תביים לפני הקדוש ברוך הוא. אין לנו אמת, ויש לכל אחד לב שבור. תביא את הלב השבור הזה. אני הייתי ברמת בית שמש השבה. אני אין לנו טיש. היו כהרבה בוגרי ישיבה. לא רק ישיבת הר הציון, גם ישיבות אחרות. וזה נסטלגיה לתפילות בישיבה, עם העוצמות של הישיבה, וחמש מאות חבר'ה צועקים ושרים, התעוררות, רוח. נכון. והייתה געגועים ממש חזקים. אבל סיימתי את הטיש, אמרתי, חבר'ה, בכל זאת, יש פה משהו שאני מקנה בכם. אני מתפלל יחד מחמש מאות חבר'ה של בני 18-19. מה בכל יש לא מתפלל? על מה מתפללים? על הגרלפרנד, על אוכל, על מסי, על עוד נקודה ועוד. אתם נכנסים לבית הכנסת, כולם מביאים את החיים שלהם, את הכישלונות, את השאיפות, את החלומות השבורות, את השבורי ליל, את כל אחד מביא עולם איתו. אתה מסתכל ימינה ושמאלה, כל אחד יודע מה שאני סוחב, אבל לא יודעים את הסודות, אבל כל אחד יודע שכולנו סובלים וכולנו סוחבים, ויש לכל אחד את הפקל שלו, וכל אחד מביא את זה לבית הכנסת, וכל אחד הוא לא פרפקט ולא מושלם, ומביא הקדוש ברוך הוא ביחד, מפעלים בצורה אמיתית. אני חושב שאני ככה נמצא בעולם הזוי של 5-7-18, כן, כן, ואבינו לשלום. הלו, שכם בזה, מה כבר הלו, שכם בזה, אני רואה אתם ככה, שים את התנועות האלה, מה בכלל אתה מתפלל, אתה לא יודע מה החיים יביא לך. אז הוא קצת אמיתי, לא ככה לזייף את הקדוש ברוך הוא. אז אני אומר, מביא הקדוש ברוך הוא, מה, אני אשתמש בשפה, בלשון שלי, התמי, המזויף, המלאכותי, היומרני, להלל, לשבח, להתפלל, לבקש, זה כל כך מביש. וכל כך מפחיד ומדאיג שאני אגש לקדוש ברוך הוא עם כל אנושי, עם כל מלאכותי, עם כל מתוחכם, עם כל נאור, עם כל הכבוד לחוכמה, ועם כל הכבוד ליכולת שלנו, מה אנו, מה חיינו, מה צדקנו, מה ישנו, מה גבורתנו, כאין וכאפס. אז אני חייב לחפש קול יותר אמיתי, קול יותר אותנטי. איזה קול אני מחפש? קול מאוד מאוד תומי, מאוד מאוד ראשוני, מאוד מאוד חייתי, מאוד פשוט. השופר עוזר לי להפשיט את הקול האנושי ולמצוא משהו אמיתי יותר, משהו בסיסי יותר. במקום לדבר ולשבח ולציג ולזיית ולהתחמק ולתת איזה משחק קלפים עם הקדוש ברוך הוא, אני עומד בפניו ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, סליחה שאני משמיע את הקול, כי זה בעצם סתם צועק כמו איזה חיה. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מלך לם. אין משהו יותר בסיסי מאיזה אריה קטן במערה שאין לו אוכל בלילה ומחפש וצועק. הכפירים שואגים לטרף, פותח את ידיך ומסביע לו חוכי רצון. השופר מפשיט את הקול המזויף, את הקול האנושי, את הקול המתוחכם, ונותן לי משהו אמיתי יותר, בסיסי יותר, תרומי יותר. כך כותב הישמי מספר 5, למה תוקעים בקרנות? דווקא זה ישמי מסכת תנית, ישמי מתייחסת לחצוצרות וקרנות בתנית. בסדר, לא משנה, זה אותו דבר. זה אומר את הישמי, חשבנו כאילו גויים כבהמה לפניך. חשבנו כאילו אנחנו בהמות. הקדוש ברוך הוא, אל תתייחס אליי כמשה דרגן, אני לא רוצה את התואר ולא הכותרת ולא השם ולא המקצוע, אני זוכר. תזכו מה היה לפני 3 שנים. הכל נלקח מאיתנו. היינו בבידוד, לא מעניין את הווירוס, מי אתה ומה אתה, ואתה לא מגיע לבית הכנסת, זה מאוד רדקטיב, זה מאוד מאוד מפשיט. אתה מפשיט את כל המכסים ואת כל המסכות ואת כל מה שעולם מלביש עלינו, ואתה אומר, מול המראה, מי אתה? אתה לא יכול לתת תשובות. אני עושה כך, והמקצוע שלי הוא ככה, וחושבים עליי ככה, לא מעניין אותם. מעניין אותם מה המראה מוסר לך. יש מדרש שלא הבאתי, מה פתאום שחנה, קוראים את ההפטרת חנה, מה פתאום שחנה הצליחה באותה שנה? כל השנים היא פתח פללה. ופתאום עושים ביג דיל מאותה שנה. לא מצליחה. אז המדרש אומר, כי אותה שנה חנה שינתה את הטון שלה. אותה שנה חנה אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ממש מילים קשות. הקדוש ברוך הוא, שרצים, אכברים, יש לנו ילדים? השנה תתייחס אליי כאכבר, כשקץ. אני לא רוצה יותר. רק תן לי ילדים. אני רוצה להיות טבעי, נורמלי, כמו שרצים ואכברים. ברגע שאתה מגיע לתפילה הזאת המופשטת, שכבר הפשטת את כל ההנחות, יסוד, כל הציפיות וכל הדרישות וכל הדברים הזויים, אז אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך תציל אותי. אז השופר עוזרת לנו לסגע קצת פרזמשוס מהציפיות, מהנחות שאנחנו מביאים איתנו וסחפים כל הזמן. זה משהו מאוד מאוד פשוט. ראיה לכך, אני אביא ראיה אחת הלכתית, יש הרבה ראיות. אם באמת אני מחפש את הקול של הבהמה, לא את הקול של אדם, זאת הסיבה שאסור לשנות את השופר. אסור לקחת אותו ולאבד אותו ולייצר אותו ולייצב אותו מחדש. אומרת הגמרא, ניתן רק דוגמה אחת, הפכו מספר 6 ותקע בו לא יצא. מה זה מי שהופך את השופר? את התשובה אומרת הגמרא, אומרת פאפה, לא תהיה את ההפכי כקוטנר, שהפכת את הפנים לבחוץ והחוץ לבפנים, אלא שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב. על פי הקבלה יש משהו מאוד מיוחד בקול שנכנס במקום קצר ומתרחק. פי קבלה, מידת הדין, מידת הרחמים. למה זה פסול? כדי רב מתנה, דם רב מתנה, והעברת, כתוב בתורה, והעברת השופר, תורה, כתוב בפרשת בהר בקשר לשופר ביובל, יום הכיפור של יובל, ואני מביא את המילה הזאת בראש השנה. יש השוואה בין כל התקיעות של תשרי. ממשיכה הגמרא במספר 7, והעברת דרך העברתו. Rashi. תחייב לתקוע בשופר דרך שהבהמה משמיעה את הקול. כשהשופר היה בראש של הבהמה, הקול יצא מהחלק הקצר לחלק הרחב. רשי, מספר 7, בעברתה, דרך עברתו, כי דרך שהאיל מעבירו בראשו. מה אכפת לאיך האיל לשמיע את הקול? התשובה, כי אני איל. אני האיל האחר. נאחז בסבך בקנה, בסבך של המציאות, בסבך של החיים, בסבך של הגלות, בסבך של פילוג האומה. נאחז בסבך בקנה, ואני מנסה להתנער, להשתחרר, ואני צועק לקדוש ברוך הוא, ויש באמת כל כך הרבה מה לצעוק השנה. גם אני מתחיל לקחת את השופר לתוך המעמדה, ולהציב אותו, ולשבט אותו, ולשנות אותו, ולחסות אותו, כבר אין לי שופר טבעי. כבר איבדתי את הכל הטבעי החייתי הבסיסי. אני מחפש את הבהמה, את הבהמות, את החייתיות של השופר, ואני לא יכול לשנות אותו יותר מדי. וזה בעצם הקסם של השופר. השופר מזמין אותי לחפש משהו מאוד אינסטינקטיבי, מאוד מאוד פנימי. אני צריך לחפש, זה עבודה. אני אומר לך, המצווה לדעתי הכי קשה אצלי זה שופר. כי לשמוע את הקול זה בסדר, זה כל אחד שומע קול. אבל להתרכז בסמליות של הקול ולחבר בין הדימויים והתמונות בראשי לקול ולא לתת למוח לברוח, לראש לברוח לכל מיני דברים אחרים, זה אני פשוט עייף, אני מותש אחרי שופר. אני מנסה לתפוס את הקול, כי זה מאוד מופשט, אין לי משהו לתפוס, זה לא מסע שאני ככה מרועס על אותו ולוקח את הלולב, או שני בסדר, זה מאוד מאוד מופשט, אני צריך ככה לתפוס אותו ולא לברוח ולחשוב כל מיני מחשבות ולחבר ולעשות איני. אני חושב על הכתרת הקדוש ברוך, אני חושב על הגידה גצחה, כל מיני מחשבות, יש מיליוני מחשבות. זה מצווה מאוד מאוד מרגרת. אבל אחד מהסמלים זה לצעוק לפני הקדוש ברוך. לצעוק לפניו בצורה מאוד מאוד פשוטה ובסיסית כתינוק, בלי ציפיות ובלי הנחות יסוף. וזאת גישה אחת וזאת תרומה אחת של השופר. מצד שני, זה ראש השנה. זה יום מלכות השם. ברור שאני לא יכול להופיע רק עם קול אנושי. אני חייב להביא את הבסט, את הלהקות, את התרועות, את החצוצרות, ולזמר, ולרקוד, ולהלל, ולשבח, ולהשיר. לא להפחית, להשיר את הקול שלי עם קול מוזיקלי. זאת אומרת, יש צד שני של השופר, שהשופר לא רק זה קול של חיה, זה חצוצרה צרפתית. זה לא חצוצרה צרפתית, אבל זה משאיר, זה נותן טון מוזיקלי לשופר. נדלג על מספר 8, נחזור למספר 8, מכיוון שהזכרת את תהילים, אנחנו נקרא פרק ממזיין 7 פעמים, נגיד את האשכנזים 7 פעמים לפני השופר. מה בעצם הפרק הזה? מה העיקרון של הפרק, הנושא של הפרק? זה יום הדין האחרון. כולם מתכנסים בירושלים, כפי שמתארים בתפילה, וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ויבין כל יצור כי אתה יצא טוב, ויאמר כל השם ישמר ביפור, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל מה שלו, ולא מושיעים ארצי לשבות את הריסת. כולם מתכנסו. מלכות השם תהיה שלמה. כיסא הכבוד יהיה שלם. ומתארים את המומנט הזה. מה דוד המלך אומר? לנצח לבני קורח מזמור, זה דווקא שיר שבני קורח כתבו, בירידתם. לנצח לבני קורח מזמור, כל העמים תיקוחף, כולם עומדים שם ועושים רעש, הרי אלוקים בקור עינה, כי השם עליון נורא על כל הגויים, והוא בחר אותנו, ידבר מתחתנו, יבחר לנו נחלתנו, בחר בנו ושם אותנו בארץ שלו. סוף סוף כולם מסכימים שנהיה פה בארץ. יבחר לנו את נחלתנו. אללה אלוקים בתרועה, זה הפסוק, השם בכל שופר, זה אחד מהפסוקים הכי חשובים, כי בתחילת הפסוק שם מידת הדין, אללה אלוקים. סוף הפסוק מידת הרחמים. חלק מהשופר זה להפוך מידת הדין למידת הרחמים. אז הפסוק הזה מכיל בתוכו את המעבר הזה. אללה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. אחד יש איזה 5 פסוקים קריטיים בראש השנה. תקראו בכל שופר, אללה אלוקים בתרועה, יום תרועה יהיה לכם, וסוף הפרק, זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל ארץ אלוקים, זמרו משכיל. וואו. הביטוי זמר חמש פעמים בתוך שני פסוקים. זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, ארבע, כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו מסתיר. שירה, זמירות, ניגונים, מוזיקה, סוג של ריקוד, סוג של שמחה, סוג של העשרה מוזיקלית, לא הפשטה. ולא רק בפרק מ"ז, הגישה הזאת דווקא אצל דוד המלך תמונה בפרק אחר. פרק סמכתת, שבשטח, על פני הדברים, הוא לא פרק ששייך לשופר, כי שופר לא מופיע עד שנחפש אותו. דוד המלך מבטיח לקדוש ברוך הוא שהוא ישבח אותו, ויהלל לו, ויקלס אותו, ויהיה טופ, ויהיה הכי טוב, אפילו מהשבח הכי טוב. השבח שלי יעלה על השבח הכי טוב. השבח יהיה סופר שבח. מה אומר דוד המלך? הלא שם אלוקים בשיר, מספר 10, וגדלנו בתודה. ותיטב להשם, והשיר שלי, פסוק למד ה', למד א', סליחה, בשיר, תודה. השיר והתודות שלי יעלו על השיר שהנה חושבים שהוא הכי טוב. משור פר מקרין מפריס. זה יהיה אפילו יותר טוב מקורבנות. שור פר. הגמרא בראש השנה, שור פר, שור פר, שור פר, שפר. אני רואה שזה שופר באיזה הקשר הלכתי כרגע, לא ענייננו. אז בעצם מה דוד המלך אומר? שהשבח שלי יהיה יותר טוב מהשבח של השופר. אני עלה לשופר, אבל דוד המלך מניח שהשופר הוא הדגן הכי טוב לשיר. והשיר שלי והליל שלי יתגבר ויעלה על השיר של השופר. ולא רק שם, אלא גם בקופנון, שלוש פרקים בתהילים. בקופנון, זה הפרק האחרון של תהילים. הללו בתק השופר, הללו בסלסלי תשורה, הללו בנימו וחינו, זה הלל, זה פרק הלל. 10 פעמים המילה הלל מופיע בלהקה הזאת. בנימו וחינו, מינים בעוגה, סלסלי שמה, סלסלי תשורה, זה במורה הקודם. הגמרא אומרת שהמספר 10, כי 10 פעמים הביטוי הלל מופיע באותו פרק, בגלל זה אנחנו קוראים 10 פסוקי מלכות, 10 פסוקי זכרונות ו-10 פסוקי שופרות. זאת אומרת, הגמרא רק לקרוא את הגמרא, סוף עמוד הראשון, סוף הדף הראשון, עמוד השני, הני 10 מלכיות כנגד מי? למה בחרנו ב-10? השאלה היא למה לא 3? כי בדרך כלל המכסה, השיעור הוא 3 פסוקים. פחות משלוש פסוקים זה לא יחידה הלכתית. זאת הסיבה שלקריאת התורה מקפידים על שלוש פסוקים.
כן, אבל קוראים 10.
מה? כן, זה דבר בית הכנסת. אין פה יותר מ-10 בבית הכנסת. אבל מבחינת כל יחיד זה 3 פסוקים. אז למה 10? הם לא 3. מה פתאום 10? אז אומרת הגמרא, כנגד 10 הילולים שאמר דוד בספר תהילים. כי בקופנון כתוב הלל, הללו, 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 10 פעמים. נו, מה אכפת לי? מה הקשר בין פרק שעוסק בהלל לבין שופר? כי שופר זה הלל. ואם בפרק של הלל, המספר 10, מככב, אז גם להפוך את השופר לסוג של הלל, נצמיד לו 10 פסוקים מכל נושא, מכל מוטיב. זאת אומרת, יש צד שני. הצד השני הוא לא שופר מפוחד, מאוים, מחפש את האמת, כי כולם באים לפניו כבני מרום, ואין לי מקום להסתתר, ואין לי מקום להתחמק, ובכל זאת ליצור את ה... זה הקדוש ברוך הוא משבח, מהלל, נתן לו הלל, שבח, תודות, ריקוד, זמירות. תן לכם ביטוי הלכתי מאוד 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 מעניין. דיברנו על סיבה שקרן של הפרה, זה קצת מסובך, אני אנסה לעשות אותו פשוט. למה קרן של הפרה פסול? אז לפי אולה, בגלל אין קטגוריה נעשה סנגור. אבל מסתכל במשנה בחבוב, כי כל השופרות נקראות שופרות, וקרן של פרה נקרא קרן. בתורה, כל פעם שהתורה מתייחסת לפרה, התורה מגדירה אותו כקרן. ואנחנו צריכים שופר. נו, מה אכפת לי קרן שופר? זה אותו דבר, יש אשמת קול. מה אכפת לי הפורמליות הזאת? נקרא קרן, נקרא שופר. אז הרמב"ן נתן דרשה מפורסמת שהוא הגיע לארץ. יש את החוק של unintended consequences, זה החוק של השלכות בלתי מכוונות. הרמב"ן השתתף משפט היהדות בברסלונה ב-1260, וכמובן הוא ניצח אבל הפסיד. המלך אמר לו, למרות שהבטחתי לך שאם תנצח תקבל כסף אני אשמור עליך, אני כבר לא יכול לשמור עליך. אז הוא המליץ לחבר שלו הרמב"ן לברוח, הוא ניצח. המלך הגיע, לא זוכר איזה מלך, הוא הגיע לבית כנסת בברסלונה בשבת ונתן שיחה ליהודים. רוב האנטישמיות לא היה מכוח הממשל, המלכים. רוב האנטישמיות היה האנשים השיכורים ברחוב. המלכים לא יכלו להשתלט, לרסן אותם. אז הרמב"ן ברח לארץ, הוא הגיע לירושלים, לא מצא שם מניין, כתב איגרת לבניו בספרד, אחר כך חזר לעכו והוא נפטר בעכו. אז בעכו, באיזשהו ראש השנה, נותן דרשה ענקית, מפורסמת. זה נקרא דרשת הרמב"ן לראש השנה, וזה משהו... אני לא יכול להאמין שהוא נתן את הדרשה בראש השנה. זה 50 דפים הלכתיים, שמינים, אבל מי כבר יש סבלנות לעמוד איזה 5-6 שעות ולשמוע הרמב"ן דן בכל מיני הלכות קטנות. כנראה שהוא כתב אותו, נתן חלק מהדרשה, חלק מהדרשה הוא אגדה, חלק מהדרשה הוא הלכה. אז בתוך הדרשה הזאת, הוא כתוב בכמה מקומות, בתוך הדרשה הזאת, הרמב"ן זה דווקא דווקא שני, נזכרתי ככה ביציאה מהישיבה, אמרתי, יש לתת לכם קצת בכמה שורות מהדרשה הזאת, בכמה שורות מהקטע. מה בעצם תורה, אני אתן לכם סיכום, ואחר כך לקרוא את הרמב"ן, שבעצם יש שני סוגי קרנות. יש את הקרן הסולידי, שהוא בעצם עצם. שהוא בעצם עצם שגדל בראש הבהמה. הוא לא חלול. הוא עצם סולידי. זה נקרא קרן. יש סוג של קרן שהוא חלול, הוא מנוכר, ואלא שהוא מלא עם בשר. וזה נקרא שופר, כי מוציאים את הגוש, את הבשר, ואז יש שופר חלול. זה הורן, זה חצוצרה. אז טוען הרמב"ן, אסור לתקוע בעצם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עצמות. הקדוש ברוך הוא רוצה שופרות. תיקח את השופר החלול, שכרגע מלא, הראש הבהמה, תנקה אותו, תעשה חלל, תוציא את כל הבשר, יש לך שופר. למה אני קורא לעצם קרן ולדבר נקוב, חלול, שופר? כי טוען הרמב"ן, השופר מלשון לשפר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שניקח משהו טבעי מראש הבהמה. הקדוש ברוך הוא רוצה שניקח איזה חצוצרה, נשפר אותו, נתקע בפניו, משהו יפה, אלגנטי, הידור מצווה. והבעיה בפרה, למרות שהוא מנוכה בכלל, מכיוון שהוא לא אלגנטי, כן, הקרן של הפרה הוא כל כך פשוט, שאף פעם לא תצליח לשדרג אותו לרמת שופר. זה תמיד יקרי קרן. גם אם אתה לוקח את הבשר והופך אותו לחלל, הוא תמיד יקרה לחלול, תמיד יקרה קרן. מה הרמב"ן טוען? רק לקרוא את הרמב"ן, לקפל איזה שמח של הרמב"ן, איזה טעימה של הרמב"ן. מה טוען? אבל הדרך שהזכרנו, יוכל לתקן את הכל. זה אחרי שהוא מביא כמה הצעות ודוחה אותם. ונאמר כי כולם ודאי ומחובר קרן שמם. כל מה שמחובר לראש הבימה נקרא לו קרן והוא פסול, כי הוא לא אלגנטי, לא איכותי. הנקלפים, זאת אומרת שאתה קולף את הבשר, הנקלפים שממלא את החלל, לאחר תיקונם, אחרי שאתה מתקן, הם שופר. פתאום הגעתי למשהו אלגנטי. למה קוראים לו שופר? מגזרת, נראה פסוק באיוב, מגזרת, ברוחו שמיים שפרה. הקדוש ברוך הוא שיפר את השמיים ברוחו. הוא נעשה שמיים יפים ברוחו. אז לשפר, כמו בעברית המודרנית, זה לתקן, לשדרג. ואותן שאין להם קליפה, אותן קרנות שאין להם בכלל קליפה, הם גוש סולידי, הם עצם, שמם קרן לעולם, גם אם תעשה חור ותוציא קול, הם יישארו עצם. בסדר, יש חור, אבל בסדר, תוכל פרקטי להוציא קול, אבל זה עצם, זה לא אלגנטי. לפי כך שנינו, כל השופרות שהם הקרנים החלולים, כולם מותרים. כל החלולים, כל השופרים החלולים הם קשרים, חוץ משל פרה, לפני שהוא עדיין קרן, כי הפרה אף פעם לא תשתפר. מה חשוב פה? זה דווקא הפוך על הפוך. אני לא רוצה משהו חייתי, משהו פשוט, משהו טרומי. אני מחפש משהו פנסי, סטייל. עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. משופר, הכי טוב. אני לא מפחיד את התפילה, אני משאיר את התפילה. אני מוסיף לו מוזיקה ושירה וזמירות ו... נו. עכשיו אנחנו עומדים לפני השאלה. מה זה שופר? ירידת דרגה או עליית דרגה? הפשטת הכל אנושי והחלפת הכל אנושי המזויף עם כל חייתי בהימתי חייתי, או אני משאיר, משדרג. כמובן התשובה היא שניהם, ואחד דרך השני. כן, אחד יסוד שעושה לבית שכשאנחנו כל כך שונים מהקדוש ברוך הוא, שהממשק שלנו תמיד תהיה פרדוקס. שמעת? הממשק בינינו לא צריך להיות מיוחד ומורכב. אני בן אדם, אתה בן אדם, אבל אני כל כך שונה מהקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לבחור מידה אחת, תכונה אחת, הבנה אחת, גישה אחת, פשוט בלתי. אני לא מתייחס לאיזה אח שלי או חבר שלי, אני מתייחס למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אני ירא ממנו או אני אוהב אותו? נו, ודאי, שניהם. על אחת כמה וכמה ביום הדין שאני מביא הקדוש ברוך הוא, איך אני ניגש אליו? מפוחד, מאוים, רועד, ככה, מה? פוחד, ברור, כי הספרים פתוחים. מלאכים יחפש, אני לא אחפש? מצד שני, חביבי, זה יום הקדוש, יצחק, יש לי זכויות, אתה אוהב אותי הקדוש, אני לא בן מרום שבאים לפניך, אני לא איזה כבש, כל בני אדם יבואים לפניך כבני מרום. אתה יודע מה אני? אני יקיר, הבן יקיר לי יפה, ואני הבן שלך. כי מדי דברי בו. אני לא רק הבן שלך, אני אשתך. זכרתי לך חסן נורייך, עבדת אותה, הלכתך אחרי במדבר. זכר זכות יצחק, כדת יצחק היום ברחמים תזכור. זה הפרדוקס הגדול בראש השנה, ומי שאינו נוגע בפרדוקס, הראש השנה הופך להיות רדוד בחד מימדי. העושר והעומק של ראש השנה בגלל שני המימדים ובגלל ה... ניגוד ביניהם, שאם אני לא מרגיש עוצמת היום ופחד היום, זה שאני שולט על היום, זה כבר הופך להיות פורים? לא. יש יום שכל בני אדם יופיעים לפניו כבני מרום, ובכל זאת, כולם מקבלים מלכות שמיים יום אחד בשנה, בעל כורחם, כי עוברים לפניו, בעל כורחם, ואנחנו היחידים שיודעים את זה. אשר הם יודעי תרועה, השם ברוך פניך יעמיכו. בשמחו יגילון כל היום. זה איזו עוצמה. אבל כדי להגיע לעוצמה ולגאווה ולעוז ולתחושת כבוד שאני אומר לפעמים, אני חייב לעבור דרך הפחד. כי אם אין פחד ליום, אז זה יום מאוד 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 חלול, מאוד מאוד חלש. וכמובן כל הניגוד הזה וכל השאלה הזאת עלתה בראש השנה הראשון שחזו מבבל, כי איבדו את המסורה, ושאלו את נחמיה להוראות, איך לנהל, איך לחוות את יום הדין. הוא אומר להם בדיוק את הנקודה הזאת. כי הוא חש שיש נטיית יתר לאבלות ולבכי ולפחד, כי כמובן, פוצעו מהארץ, ירגיש שהקדוש ברוך הוא רחוק, ננשו. אז נחמיה מאזן. נחמיה אומר מספר 12, אכלו משמנים, שתו ממתקים, שילחו מנות להינחון לו כמה שנים אחרי פורים, וכל המנהג של משלוח מנות היה כבר מודה. כי קדוש היום לאדוננו, חלק מהתפילה, קדוש היום לאדוננו, כן, ביטוי מתפילה, אל תעצבו, וכאן הגענו לעוד משפט, המשפט שעובר בראשי, מהדהד בראשי כל ראש השנה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה משפט כל כך עוצמתי, כי חדוות השם היא מוסכם. חדוות השם, שמחת השם, מוסכם, נותן לי עוז. אני מכין את החליפה הכי יפה, ואת העניבה הכי יפה, ואת הבשר הכי טעים, ואת היין אני קונה. אני מרגיש את האקסיימנט, את הרוח, שזה יום שאני עמד לפני רבנו של עולם. וזה המתח הפנימי שצריך להתקיים. צריכים למצוא את המתח הזה, כל אחד בדרכו. למשל, יש מנהגים שונים, האם מותר לצום בראש השנה? אני מבטיח לכם ש50% מהסבתות שלכם, דווקא הסבתות, לא הסבתות, הסבתות רבא 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 רבא, לפני 200 שנה צם. כתוב בשולחן ערוך, אוכלים ושותים ושמחים, ואם מתענים בראש השנה ולא בשבת תשובה, אמנם, בגלל שזה יום הדין, אז לא רק שמחה ואכילה, לא יאכלו כל סבן, אסור לאכול מנה אחרונה, לא יאכלו כל סבן, אני תמיד אומר, זה הפסק היחיד שאני פוסק כמו אשתי ולא כמו השחרך. יש לנו מנהג במשפחה, כל שנה אני מכריז, אין מנה אחרונה, ואשתי אומרת, יש מנה אחרונה. אני אוכל מנה אחרונה. אבל בעולם האידיאל שלי, אני לא אוכל מנה אחרונה בראש השנה, כי לקיים דברי שולחן ערוך לא יאכלו כל סבם. בסדר, שלום בית, ואף אחד לא יאכל כמוך יותר חשובים. אבל לא יאכלו כל סבם, למען לא יקל ראשם תהיה את השם הפניכם. שוב פעם מאיזון. אין מתנים, אבל יהיו את השם. התז מביא, בית יוסף מביא בשם קולבו, שיש אומרים שצריך לתנות בראש השנה. יש אנשים שצמו, מנהג שאוב לכנסין היה, לצום עד סוף התקיעות. לא הלכתי, חצי סתם זה לצום, אבל בסדר, נותן איזו תחושה שאתה עומד לשמוע שוב פעם, אל תנסו את זה בבית אם זה יחליש אותך לתקיעות, אבל מה זה, אני לא יכול לקשר לקדוש ברוך הוא בתקיעת שופר, כבר אכלתי קוגל וחמוצים ושתייה, אני לא מרגיש, אני מרגיש ככה, שאני לא חווה את המצווה, אני רוצה לרגש איזה סוג של חצי יום כיפור כזה, אבל מצד שני, לא להיכנס לבכי ו... וזה האתגר הגדול של ראש השנה, הרמב״ם מסיים, מספר 16, ראש השנה ויום הכיפורים, אין בו הלל מפורש, מילולי, כשהן ימי תשובה וירא ופחד, לא ימי שמחה יתרה. להיות מפורסם ברמב״ם. הרמב״ם לא שולל את השמחה, בראש השנה ויום כיפור. הרמב״ם אומר, לא ימי שמחה יתרה, ולא להביא אותו בהלל ככה, מופרזת ומילולית ובולטת. יש משהו מאוד מעניין בארץ, הייתי אומר. רוב המקומות שלנו, מאיפה שבאנו, אני מניח לעצמי, יותר דגש על המשקל, ואתה מטען, ויום כבד, ויום רציני, וגרביטס, ונותנים לבני הקדוש ברוך הוא, איזה גבות עיניים, כך שוחות, ו... היום בארץ, בכמה מקומות, לא ככה אצלנו בישיבת הר עציון, אבל הולך לישיבת הסדר ברמת גן, או במקומות אחרים, זה נראה יותר כמו שמחת תורה. יש צדק לשתי הגישות. אני לא שולל ופוסל שום גישה, זה לא דרכי. חונכתי אצל רב לכנסין בצורה יותר ליטאית, או אני מעריך, הילדים שלי, הבנים שלי הולכו למקום יותר חסידי. הכל בסדר, אבל באיזון. גם מי שלוקח את הצד היותר מפוחד ומאוים וספרי חיים, כאילו נתן את תוקף, זה כן, אפשר להגיד מה הכי חשוב, נתן את תוקף ורביתני לך כתר מלוכה. יש אנשים שבאמת מתמקדים בנתן את תוקף כבישת היום, מי יחיה מי ימות, מי ישתפל מירום, ותשובו, תפילו, צדקה, מביאו את ישראל. וואו, לכל עורך דין לבוכת, אפילו לכל עורך דין, כן, רובנו זוכרים, מה זה לכל עורך דין? צועקים! לבוכן לבוס, ביהו עם הדין. היום שרים. זה כל כך צורם לי. מה זה לשיר, לבוכן לבוס? זה שרי שמיים נפתחים. בסדר, הזמנים משתנים. כולם לשם שמיים.
אלו ואלו.
אלו ואלו, כולם לשם שמיים. אבל כל אחד ואחת צריך לחפש את הנגיעה הזאת.
אני הבנתי את השופר הכפוף, השופר הישר,
נכון, ככה אני הבנתי, כרמת בתחילה, רשי לא מבין ככה, הריטפה קצת יותר קרוב למה שאמרת. אבל אני שוב פעם אומר, אם ניגשים מיד לשמחה, זה סוג של שמחה רדודה בכלילה. שמחים, שמחים, אינסטנט שמחה, כן, כן, שימא איזה כלל, שמחים, כולם רוקדים. זה זול, זה לא אמיתי, זה לא עמוק. מצד שני, אם נשארים ככה בפחד ואיום, אז באמת, באמת, מבטחים ולא נוגעים בעומק של היום. מה זה שאני אומר? זה מדרש שכולם מפחדים מיום הדין, והיהודים נותחים ביום הדין. ולובשים את הבגדים הכי יפים ואוכלים. מי שמפספס אותו, הוא מפספס את הקשר של הקדוש ברוך הוא, במיוחד. במיוחד בתקופתנו. אחרי כל מה שחיווינו, אחרי השואה, אחרי כל המאבק הזה להתנחל בארץ, יש לנו זכויות. ומי שלא מביא איתו את הזכויות ולא תובע לקדוש ברוך הוא לדעתי לא מספיק מעריך את הזכויות. אני זוכר רב עמיטל אמר לנו שהפסוק של מזכירים בזכרונות וזכרתי את ביתי יצחק וזכרתי את ביתי יעקב ואת ביתי יצחק ואת ביתי אברהם אזכור וארץ אזכור. אצל אברהם ויעקב כתוב זכירה וזכרתי את ביתי יעקב ואת ביתי אברהם אזכור, אצל יצחק לא כתוב זכירה. וזכרתי את ביתי יעקב, ואת ביתי יצחק, ואת ביתי יעקב אזכור, בארץ אזכור. למה לא כתוב זכירה אצל יצחק? אז יש מדרש, הקדוש ברוך הוא זוכר את אברהם ויעקב, וצריך ככה לזכור, נו, מי היה אברהם? אה, כן, כן. כי בחילו. היה יעקב הזה, אה, כן, כן, היה אדם טוב, אני אתן להם זכויות. מי היה אברהם? כן, כן, אהוב שלי. אצל יצחק, אין צער שקדש ברוך הוא יזכור. כי הוא מסתכל מהשמיים. אפרו של יצחק סבור ומנוח על גבי מזבח בהר מוריה, כי כאילו נשחט, ומיד הוא נזכר בזכות יצחק. אני צריך כאילו את מרבה מיטל אמר, עם אפר וירטואלי של יצחק, כי הוא לא נשחט. זה אפר וירטואלי, כאילו. נותן לך זכות לתבוע מהקדוש ברוך הוא. מה זה אפר של 6 מיליונים אנשים שבאמת נשרפו? אין אדם מתפלל בתפשין פי דל כפי שתפלל לפי 200 שנה. זה בלתי אפשרי. תפילה היא לא אוטיסטי, היא לא סטרילי. התפילה משתנות. עברנו שואה, שרדנו שואה, הקמנו משפחות, הקמנו קהילות, שרדנו, שיקמנו, בנינו, ואחר כמה שנים הגענו לארץ ויש עולם מלא מולנו, ובכל זאת אנחנו מאמינים בני המאמינים. זה צריך count for us, זה צריך להיות משמעותי. ומי שלא מרגיש את הגאווה הזאת, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין שלנו, עם כל הכאב. ראש השנה זה זמן להתרומם קצת מהקטנוניות. אני לא אומר שהפילוג הפוליטי הוא לא חשוב, הוא חשוב, כן חשוב, לא חשוב. אבל לנסות לדעתי, לא לתת לרפורמה משפטית להיכנס לתוך 48 שעות האלה. תהיה בשמיים. אני מפתיע לך, בשמיים לא מדברים על רפורמה משפטית. לא מעניין אותם. זה ילך ויבוא. עוד 100 שנים ידברו עליו בספר היסטוריה, כי מה שהוא יעשה הוא יבטל, ואחר כך הוא יעשה עוד פעם ועוד פעם, כאילו מפות באירופה בין ה-1800 ל-2000. מי בכלל זוכר איך קבעו את המפה באיזה כנס באוסטריה ב-1805? אני מבטיח לכם שבאותה שנה זה היה כותרות. לך תדע, מי עשה איזה מפה שם. קצת התרוממות, קצת התעלות, קצת להיכנס למקום יותר נצחי, לא לזלזל, אנחנו לא מזלזלים, חלילה וחס, אבל קצת לתת איזה פסק זמן, איזה נופש, לעמוד עם המלאכים, לערבב את השטן ולהכניס את תפילותינו. טוב, נאחל לכולכנו, לכולם, לכולנו, שתיבה בחתימה טובה, ושנזכה לקבל מלכות השם, תוך כל האנשים, תוך כל הקהילה הבינלאומית, שידעו כולם, ידעו לך כתם במלכה. אמן.